קצה משודרת מבית האוזן השלישית. בית למוזיקה ולתרבות קצה. אתם עכשיו על הקצה.
הקצה, הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
הקצה, הקצה, קייזי רדיו, נקודה נט.
Welcome. It's nice to have you here. I'm so glad you could come. This is going to be such an exciting day. I hope you enjoy it.
Isn't it about time for somebody's favorite radio program?
Radio, what the fuck?
Radio Rocky.
CinemaScope.
Yeah.
CinemaScope.
CinemaScope. In Yair Rave.
So, yeah, that's
you
the
are on the radio.
That's the radio.
This is the radio.
That's a DJ.
No, hi there.
בוקר טוב. לי קוראים יאיר רווה, התוכנית היא סינמסקופ ברדיו הקצה, תודה רבה מאוד שאתם מאזינים לה. לא הייתי פה שבועיים, קצת פסח, קצת חופשה, ועכשיו איזושהי התקררות שאני מקווה, בוא נראה איך דרכי הנשמה יחזיקו מעמד עד סוף השעה הזאת. זאת תוכנית מספר 425 של סינמסקופ ברדיו הקצה. אני יאיר רווה, היום 8 במאי 2024, למד ניסן תשפ"ד, ראש חודש אייר, חודש אייר טוב, שיהיה לנו, באמת. ואני מתחיל עם איזושהי הודעה, משהו שקרה בשבועיים האלה שלא הייתי פה, והתפרסם, אם לא שמעתם אז אני אעדכן, כי זה תוכנית על קולנוע. אז אני עשיתי סרט תעודי חדש, שאני חתום עליו כבמאי, והוא נקרא אבי נשר מילים להחלפה, והוא נבחר להיות סרט הפתיחה של פסטיבל דוק אביב, שיפתח בעוד שבועיים, והוא סרט על קולנוע, סרט שמבקר קולנוע, על במאי קולנוע ישראלי, על אבי נשר, והוא יוקרן כמה פעמים במהלך הפסטיבל דוק אביב בסינמטק תל אביב, ואני מזמין אתכם לבוא לראות אותו, אני חושב שהוא מעניין. אז תדעו שזה קרה, כלומר, בשעות שאני לא פה, זה הדברים שאני עושה בחוץ, או אם אני לא כותב לעיתון, אז אני עובד על הדבר הזה. אז תדעו, אבי נשר מילים להחלפה בפסטיבל דוק אביב, אני חתום עליו, ותגידו לי מה דעתכם עליו. את סינמסקופ ברדיו הקצה עושים, בן שומר סנש, יובל רוזין, מלכה פינקלשטיין, אורי זר אביב, ליבי רן, מני ארנון, ניצן לחומזון, עדי נוי, אביעד ליפקין, ברק דיקמן, אסף קפלן, נילי חנקין, רובן ברדך, דבע מנחם, גל זירבמן, כל האנשים האלה דואגים שאתם תשמעו את השידור, את התכנים, ותקראו להם עליהם ברשתות החברתיות ותחשפו אליהם, וגם אם תיכנסו לאתר kzradio.net, אתר של רדיו הקצה, אז יש שם הרבה מאוד תכנים שכל האנשים הטובים האלה דואגים שהם יהיו שם, תכנים מנוגנים, תכנים מושמעים ותכנים כתובים. אז תודה להם, ותודה לקואמי, ותודה לכם שאתם מאזינים, ותודה לסינמטק תל אביב, כי סינמטק ברדיו הקצה משודר בחסות סינמטק תל אביב. הנה כמה המלצות של הסינמטק, ממש עבורכם, אז הנה התוכנית הזאת. הערב, יום רביעי בשעה 7, במסגרת התוכנית המיוחדת של דרמות כיור המטבח, יוקרן הסרט בדידותו של הרץ למרחקים ארוכים. יצירת המופת של טוני ריצ'רדסון, וחשובי הבמאים בגל החדש הבריטי של שנות ה-60. נער מתבגר מחליט שלא ללכת בעקבות אביו, פועל כשיום מתוסכל וחולני, ומעדיף להתפרנס מגנבות קטנות. לאחר שהוא נתפס אחרי שוד של מאפיה ונשלח למוסד לעבריינים צעירים, הוא מגלה את כישרונו בריצות למרחקים ארוכים, ונפתחת לו דרך חדשה לגאולה. כן, בדידותו של הרץ למרחקים ארוכים, זה לא שם מטאפורי, זה שם ליטרלי. אתם, מאזיני סינמסקופ ברדיו הקצה, אם לא ראיתם את הסרט הזה ולא הכרתם עדיין את טוני ריצ'רדסון, במאי נהדר, אתם יכולים לראות את הסרט הערב בשעה 7 בסינמטק תל אביב, ב-15 שקלים בלבד, אם תזינו מהר את קוד ההטבה KZ24, KZ24 באותיות קטנות באתר הסינמטק, זה זמן שאתם מזמינים את הכרטיס לבדידותו של הרץ למרחקים ארוכים הערב, במסגרת התוכנית על דרמות כיור המטבח, הגל החדש הבריטי בקולנוע של שנות ה-60. מחר ב-5 בשעה 9, במסגרת מועדון האנימה החודשי סינמה טוקיו, יוקרן הסרט מיס הוקוסאי. הסרט עוסק בסיפורה של O.A., ביתו השלישית של אמן האוקיו, הנודע הוקוסאי. O.A. היא אישה צעירה ודעתנית, אשר יורשת את כישרונו של אביה ועוזרת לו בעבודתו. הסרט עוקב אחר מערכת היחסים של האב וביתו, אשר מבלים את רוב זמנה בסטודיו עמוס ומבולגן. למרות כישרונה, עד היום OA לא זוכה להכרה, ולא רבים מכירים את הסיפור של מי שסייע לאחד מהאמנים הגדולים בהיסטוריה של יפן. לפני הסרט, התקיים הרצאה של עמרי נגרי, חוקר בתואר שני המתמקד בפולקלור יפני עכשווי, זה מחר בשעה 9. בשבת, ב-7:45, התקיים הקרנה המציינת 40 שנה לסרטו המשובח של וים ונדרס, פריז טקסס, שגם זכה בדגל הזהב בפסטיבל כאן, באותה שנה. גבר הלום משוטט במדבריות טקסס, מגיע לחור שכוח אל ומתמוטט. המסתורין לנוגע לסיבות היעלמותו 4 שנים קודם לכן לא הסתיים, גם כאשר ייאסף על ידי אחיו, גם כאשר ישוב ללוס אנג'לס והתאחד עם בנו הצעיר, גם כאשר יצא בעצמו לחקור את מקומה הנוכחי של אשתו והתפרקות נישואיו. שיא ההרפתקה האמריקאית של וים ונדרס הוא הסרט הזה, יצירה קיומית שעוסקת במסתרי הנפש הגברית. ועולם קטן, בעוד רגע אני אדבר על הסרט החדש של וים ונדרס. פרטים נוספים על הסרטים האלה והכרטיסים ועוד הרבה מאוד סרטים נוספים, הכל באתר של סינמטק תל אביב, cinema.co.il. אוקיי, כל זה תודה לסינמטק תל אביב. היום תוכנית מאסטרים, 3 סרטים שהצטברו בשבועות האחרונים ומוצגים בבתי הקולנוע, לדעתי בהצלחה גדולה בקרב הקהל, והגיע הזמן לדבר עליהם קצת. יהיה לנו סרט חדש של וים ונדרס, הוותיק, וסרט חדש של אלכס גרלנד, הקרב על אמריקה, וסרט חדש של לוקו אגוודנינו, מתחרים. אני מקווה שאני מבטיח לא יותר מדי, כי יש הרבה מה להגיד על כל אחד מהם, אז אני מקווה שאני אספיק לדבר על שלושתם. בואו נתחיל עם הטוב שביניהם והשקט שביניהם, כל האחרים הם מאוד מאוד רועשים, השקט ביניהם ימים מושלמים, סרט של וים ונדרס, וים ונדרס כבר מתקרב לגיל 80. איכשהו נדמה היה שכבר סיכמנו את הקריירה של ונדרס, והבנו שכבמאי עלילתי אין לו ממש מה להציע לנו יותר, למרות שהוא ממשיך להוציא סרטים, הסרטים ממשיכים גם להגיע להקרנות בישראל העלילתיים שלו, אבל הם פחות ופחות טובים ופחות ופחות ייחודיים ופחות ופחות ברור מה הוא רוצה להגיד לנו בסרטים האלה. ובשנים האחרונות ונדרס בעיקר הפך לבמאי דוקומנטרי, וגם במאי דוקומנטרי טוב. הסרטים המשמעותיים שהוא עשה ב-30 השנים האחרונות היו סרטי תעודה, מועדון בונה ויסה סושל קלאב, פינה, מלח הארץ, שהיה להיט גדול במוזיאון תל אביב לפני כמה שנים, וסרטים בפסטיבלים האחרונים, סרטים על אדריכלות, הוא עשה לא מעט. בפסטיבל דוק אביב הקרוב, למשל, אתמול ראיתי שפורסמה תוכניה המלאה, יהיה סרט חדש תעודי שלו על אנסלם קיפר, בתלת מימד. אז הוא באמת הפך להיות דוקומנטריסט, ושוב אני אומר, דוקומנטריסט טוב. לכן, כשיוצא סרט חדש שלו, עלילתי מתאים להיות סקפטים, אבל צריך לשים לב, הסרט החדש ימים מושלמים, הוא לא רק סרט מצוין, הוא לא רק אחד הסרטים הכי טובים שיש עכשיו בבתי הקולנוע, אני חושב שהוא גם אחד הסרטים הכי טובים שווים ונדרס עשה בכל הקריירה שלו, עם כל הכבוד לפריז טקסס, ולסרטים אחרים שלו שאני אוהב, הוא ממש מדרג אצלי, באחד המקומות הראשונים בפילמוגרפיה שלו, אולי מיד אחרי מהלכים בשמי ברלין, ובמהלך הזמן שלו, שהם הסרטים שלו שאני הכי אוהב. ויש פה בו משהו, מצד אחד את העין הדוקומנטריסטית שלו, מצד שני את האוזן הרוקנרולית שלו, הרי ונדרס ומוזיקה מאוד מאוד הולכים טוב ביחד, ואת הנדודים והמסע שלו, לחברה של וים ונדרס, חברת הפקה שלו קוראים Road Movies, כי הוא הפך להיות מעין המשורר הגדול של סרטי המסע, ומי שהכתיב איך נראה סרט מסע פחות או יותר נגיד 40 השנים, אפילו יותר, 50 השנים האחרונות בקולנוע. תחילה בגרמניה, ואחר כך שהוא עבר לעשות ליצור באמריקה, או ליצור סרטים דוברי אנגלית. סרט החדש הוא סרט יפני, דובר יפנית, מצולם בטוקיו. עד כדי כך יפני, שהיפנים שהם אנשים מאוד מאוד גאים וגאים לתרבותם, בחרו בסרט הזה, שהוא קופרודוקציה גרמנית יפנית, סרט במאי גרמני, בסרט יפני, בחרו בו להיות נציג יפן לאוסקר בשנה שעברה, כלומר, באוסקר שהיה השנה, הוא היה אחד מחמשת המועמדים הסופיים. האמת היא, מאוד מאוד קיוויתי שהוא יזכה. מאוד רציתי שהוא יזכה. הוא לא זכה. והוא זכה בפרס הסרט האסיאתי הטוב ביותר. הסרט הטוב ביותר בתחרות הקולנוע האסיאתי. כלומר, אם לא תדעו שזה וים ונדרס, תחשו שזה סרט יפני למהדרין לכל דבר. נשמתו יפנית, ויש בו משהו זך וצלול. ואני אנסה, גם במילים פשוטות וגם במילים אולי קצת יותר גבוהות, לשכנע אתכם ללכת לראות אותו, למרות שאין לו את הפיץ' הכי טוב בעולם. כי מה שאני אתאר לכם, אתם תגידו, אוקיי, אני לא רוצה לראות את הסרט הזה. אני אומר לכם, אתם כן רוצים לראות את הסרט הזה. כי הוא סרט שמשנה משהו בראש. זה סרט שהוא קצת כמו איזשהו סוג של מעשיית זן, איזשהו סוג של קרוב לשעתיים, סרט פחות משעתיים, של אולי איזשהו סוג של מדיטציה, ובעיקר סרט שעוסק בהתבוננות וביכולת שלנו להתבונן באנשים אחרים שמתבוננים ולחוות את החיים שלהם. זה סיפורו של גבר בן 60 פלוס, שחי בטוקיו, והעבודה שלו היא לנקות את בתי השימוש הציבוריים של טוקיו, באופן ספציפי של רוב השיבויה בטוקיו. עכשיו, כבר אתם אומרים, אוקיי, לא נשמע כיף. זה נשמע לי כמו ניאו-ריאליזם איטלקי, או איזה סוג של ריאליזם בריטי, של קן לואץ', על מישהו שהחיים שלו נמצאים בביוב ובסחי, והוא צריך להתמודד עם תלאות החיים. אני אומר לכם, לא, וים ונדרס במאי חכם, באמת, באמת סרט חכם, הוא לא הולך לכיוון הזה, הוא לא הולך לכיוון הניאו-ריאליסטי, הולך לכיוון אחר. קודם כל, נתחיל מאיפה נולד הרעיון לסרט הזה. בשנת 2020, בסביבות אזור הקורונה, בטוקיו, הוקם פרויקט אדריכלי ציבורי, שבו הוזמנו מיטב אדריכלים בעולם, רובם יפנים, אבל לא כולם, לתכנן ולעצב בתי שימוש ציבוריים ברוב השיבויה בטוקיו. ובאמת, חלקם כוכבים, מה שנקרא סטארקיטקטס, כוכבי האדריכלות, מיפן, שיגרו בן, טויו איטו, תדאו אנדו, ועוד אחרים, והם יצרו יצירות נפרדות ושונות, בכל מיני צורות, שכמו חלליות שנחתו בלב טוקיו. ואחד המפיקים היפנים הזמין את וים ונדרס לראות את הפרויקט הזה, כי הוא חשב שאולי רוצה לעשות מזה, כנראה, סרט תעודי, כי זה באמת מה שוים ונדרס עושה בשנים האחרונות, עושה בעיקר סרטי תעודה, ובשנים האחרונות עושה סרטי תעודה על אדריכלות. ובעבר הוא עושה גם סרטי תעודה בטוקיו, כלומר יש לו איזושהי משיכה ליפן ולטוקיו, הוא עושה את טוקיו גה על יושיזירו אוזו, וסרט שנקרא מחברות על ערים ועל בגדים, על מעצב האופנה עם המוטו. אז השילוב הזה של יפן והדריכלות, חשבו, הנה זה יעניין את וים ונדרס, בוא תעשה סרט על בתי השימוש. אבל ונדרס דווקא נדלק על רעיון לעשות סרט עלילתי ולא סרט תעודי. אני מניח שזה ניצת מזה שהוא אומר, אוקיי, זה מאוד מאוד יפה, אבל מי מנקה את הבתי שימוש האלה, את השירותים האלה? מי האנשים האלה? ופה אני מניח, הוא התחיל איזשהו סוג של מסע מדומיין, לתאר לעצמו, מי האיש הסיזיפוס הזה, שצריך לקום כל בוקר, ולנקות את השירותים של אחרים, במבנים מאוד מאוד מהודרים ויפים ומתוכננים ומלטושים ויוקרתיים והיפר טכנולוגיים. זה לא, שוב, בתי שימוש ביפן זה מקום מאוד מאוד נקי באופן כללי ומאוד מצוחצח. והוא דמיין את הדמות הזאת של איריאמה, של הגבר הזה, שאם אתם רוצים לראות דמות על מה הכותרת, איזה הוא עשיר השמח בחלקו, אז זו הדמות, זה האיש הזה, הוא השמח בחלקו. הוא חי חיים של רוטינה. הרוטינה הזאת כל כך קבועה שאי אפשר להתחמק מהתחושה שהרוטינה שלו היא הריטואל שלו, שזה כמעט איזשהו סוג של פולחן ריטואליסטי דתי, שהוא עובר כל בוקר מרגע שהוא פוקח את עיניו, כשהוא מתעורר עם שחר, כשהזקנה מעבר לכביש מתחילה לטטט את הרחוב, מתעורר ועושה סט קבוע של פעולות, מקפל את הפוטון שלו, משקה את השתילים, שהוא אוסף במהלך היום, ויוצר לעצמו מעין חממת שתילים, מצרצח שיניים, קונה פחית קפה במכונת המשקאות מחוץ לבית שלו, נכנס למכונית ויוצא לדרך. וחלק גדול מהסרט, ופה אני אומר את זה בידה של אזהרה והבטחה, חלק גדול מהסרט מראה את הימים האלה, ואת החזרה הרפיטטיבית שלהם שוב ושוב ושוב, במעין סוג של מעין Groundhog Day, מישהו שחי את כל החיים שלו באמת אותו דבר, באותה שעה, באותו מקום, אותם דברים, עושה אותו, אותו דבר. וכל הזמן יש חיוך על פניו. חיוך קטן של, של סיפוק, הוא מחייך לצמחים שלו. הוא יוצא מהדלת, מביט לשמיים ומחייך אל השמיים. הוא עוצר בהפסקת הצהריים שלו, אוכל את הכריך שלו. מביט לעצים, מחייך אל העצים, שולף מצלמת פילם, אין לו סמארטפון. למעשה אני אוסיף אגיד, שלוקח זמן לקלוט שהסרט מתרחש בהווה, ולא איזשהו סרט בעבר, כי הוא מישהו שטכנולוגית נמצא בעבר, הוא קורא ספר מנייר, אין לו סמארטפון, רק עמוק לתוך אמצע, חצי השני של הסרט רואים שבכלל יש לו איזשהו טלפון, פלאפון או, 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 או טלפון סלולרי, ישן מאוד, הוא מצלם במצלמת פילם, והוא חי חיים פשוטים, שבליבם עמוד השדרה של החיים שלו זה הנסיעה במיניוון הקטן שלו, הלוך ושוב מהבית אל, אל אזור העבודה שלו, ששם הוא מכניס קסטות לטייפ, ומנגן את המוזיקה שהוא אוהב, וכל המוזיקה שהוא מנגן מקסטות, קלטות, היא של פולק רוק משנות ה-60 וה-70 מאנגליה וארצות הברית ואירלנד. וזו המוזיקה שלו, וזה הפסקול של הסרט גם. ופה אנחנו מבינים שיש מישהו שנודד הלוך ושוב מהבית חזור, החיים שלו הם סטטיים, להבדיל מהרעיון של, של, של סרטי המסע שיש משהו דינמי שהולך ומשתנה לאורך הדרך, החיים שלו סטטיים, עד הנקודה מסוימת. והמוזיקה היא הפסקול שלו, והמוזיקה היא ממש המוזיקה שאתם מצפים ממישהו כמו וים ונדרס לעצור, והוא נותן לו את הכותרת הזאת, חיים מושלמים, perfect days, ככה נקרא הסרט, ואנחנו כאילו צריכים להבין שעבור אותו בן אדם, הימים שהוא עובר הם ימים מושלמים. האם השם אירוני או האם השם אמיתי? כמובן ששומעים גם את perfect day של, של לוריד, במהלך ההזנות האלה. זה הבחירה שלכם לפרש את הדמות, האם יש פה אירוניה, האם באמת הוא מצא איזשהו פתרון ערכי רוחני לחיות חיים שלמים ומושלמים. בכל יום הוא פוגש איזושהי דמות מסוימת, וכל פעם נדמה לו שהנה אוקיי, עכשיו מתחיל סיפור, אבל הסיפור הזה נגמר אחרי סצנה. ויש כזה אנקדוטות קטנות לאורך היום הזה. ובאמת זה סרט שאני חייב להגיד, שלכאורה לא קורה בו כלום, ומהר מאוד אנחנו נשבים גם בריתמוס שלו, וגם בטעם שלו, וגם בטעם המוזיקלי שלו, וגם ביכולת שלו להפיק את המיטב מהימים האלה. עד שמישהו שואל אותו, איך אתה חי בכזאת בדידות? ולמה? זו שאלה שלא מקבלת לגמרי תשובה. עכשיו, לאורך הסרט, בגלל שאנחנו עוברים את מתוודעים לדמות הזאת, אז אנחנו שואלים את עצמנו, מי הוא? מה הסיפור שלו? למה הוא ככה? איך הוא ככה? מה הרעיון? בחצי השני של הסרט, יש מפגש, הוא פוגש את האחיינית שלו, נערה צעירה, בת נגיד 17, ששומעת את המוזיקה שלו בקסטות, ושואלת אם יש את הדברים האלה בספוטיפיי, והוא לא יודע מה זה ספוטיפיי. או מישהו צעיר אחר שמציע לו למכור את הקלטות שלו כי הם וינטג' ואז אפשר לעשות הרבה כסף מהקלטות האלה שהם, שיש בהם משהו נדיר מהקסטות. אז יש לו כזה מפגש אנושי עם אנשים, חלקם צעירים ממנו, ומדי פעם יש לו חור קטן קטן שבו אנחנו יכולים להציץ אולי לסיפור העבר שלו ולנסות לנחש ולהסיק בעצמנו למה הוא כמו שהוא, או מי הוא היה בעבר ומה הבחירות שהוא עשה כדי להגיע לזה. אלה הדברים שכאילו כיף להתפלפל עליהם ולנתח אותם ולדבר עליהם, זה לא משהו שראוי לספר עליו לפני, גם כי זו דעתי, זו סתם תזה שלי, אבל הסרט אני חושב מגבה את זה, אבל אני חושב שזה החלק המעניין בסרט, שבו אנחנו לא רק מלווים את היום יום של הדמות הזאת, את הימים של הדמות הזאת, אלא באיזשהו שלב מקבלים מדי פעם הצצה קטנה לעבר שלו, ויכולים לשאול את עצמנו, מה קרה בדרך שהוא בחר בחיים האלה, והוא בחר חיים האלה מתוך בחירה ולא מתוך אומללות. ויש משהו זך וצלול ומאוד מאוד יפה ומאוד נעים. זה סרט שראיתי בפעם הראשונה בערך בנובמבר, דצמבר, לפני יותר מחצי שנה. וזה מהסרטים האלה שכשהם נגמרו, מיד רציתי לראות אותם שוב. ועכשיו כשהוא עלה לבתי הקולנוע, הלכתי לראות אותו בבית הקולנוע. וגם פה, זה ממש סרט, זה כמו שיר. כמו שיר מהקסטות האלה, שאתם רוצים לגלגל לאחור ולשמוע אותו עוד פעם, כי הוא נעים, הוא טוב. הוא טוב לנשמה. הוא סרט עם נשמה, הוא סרט עם שעה רוח. והוא מציג מאוד יפה את טוקיו ואת האנשים בתוכה, ואנחנו רואים הרבה סרטים יפנים, והרבה סרטים על אנשים קטנים ופשוטים ביפנים, אבל המבט הזה, דווקא של וים ונדרס, זה מכל האנשים, יש בו משהו מאוד מאוד יפה. צריך לתת קרדיט עצום לשחקן, קוג'י יקושו, אנחנו מכירים אותו, הפנים שלו יהיו לכם מוכרים, טמפופו לפני 40 שנה, ואונגי לפני 30 שנה, והסרט של ירוקזו קוריאדה שזכה בפרס האקדמיה היפנית לפני בערך 10 שנים, הרצח השלישי, זה מישהו שנתקלנו בו בקולנוע היפני, בין בבתי הקולנוע ובין בפסטיבלים, והוא מופלא באופן שבו הוא מביע רגשות כמעט בלי לדבר. אז אני חושב ש 80% בסרט אין בהם דיבורים. הוא מדבר קצת, שוב, בחצי השני. עד כדי כך שבמשך דקות ארוכות, לא רק שלא ידעתי מתי הסרט מתרחש, אם הוא בהווה או בעבר, למה איש הזה אין לו סלולרי ומצלם בפילם ושומע קסטות, אלא חשבתי שהוא לא יכול לדבר, חשבתי שהוא אילם, אבל הוא פשוט שתקן. יש פה איזשהו משהו נזירי באיש הזה, ובסרט הזה. ואני חושב שהוא באמת סרט יפה. סרט שאם אתם מסכימים לא להשתעמם בו, ואתם הולכים איתו, אני חושב שיש בו משהו שיוצאים מהקולנוע קצת אחרת. מסתכלים על העולם קצת אחרת, ונשארים איזשהו חיוך על הפנים, אבל גם עם לב שבור, כי יש פה גם, יש גם עניין של לב שבור. הוא זכה בפרס השחקן בפסטיבל קאן לפני שנה. כשאתם תראו את הסרט, אתם תראו יש שם שוט אחד, בסוף, שמצדיק את הפרס הזה, וכל פרס ממשחק אחר. מישהו שבאמת מבטא רגשות, באמצעות קלוז-אפ על פנים, בלבד. כמעט כמו סרט אילם. ימים מושלמים, נתתי לו 5 כוכבים. כי זה כמעט סרט מושלם, בעיניי. להפתעתי. ממש, להפתעתי. זה כאילו לא נראה קולנוע שאני הכי אהלל, אבל הוא מאוד מאוד נגע בי, מאוד דיבר אליי. והיה לי חוויה, שעברתי אותה שוב ושוב עם הסרט הזה, שהייתה מקסימה. לכו לראות אותו. ראיתי אותו, הלכתי לראות אותו השבוע, בקולנוע לב, האולם היה מלא. אז אני שמח שווים ונדר זו עדיין מותג שמביא קהל לבתי הקולנוע. בין כל השירים שהדמות הזאת שומעת בטייפ שלה, בקסטות, אז יש Velvet Underground ו-Rolling Stones ו-Van Morrison. אבל יש גם שיר פולק רוק יפני מ-1972, הוא כמובן זה שמשך את צומת ליבי, לא הכרתי אותו, הוא מאוד מאוד יפה, יופי של בחירה. הזמרת היא סצ'ירו קנובו, השיר נקרא איו סקנה. בעברית איזו סכנה? לא, לא יודע מה זה אומר. איו סכנה, סאצ'ילו, קנו בו. זה מתוך ימים מושלמים של וים ונדרס, זה נשמע קצת כמו ניל יאנג ביפנית, או ג'וני מיטשל ליפנית. שילו קנובו, קוראים לה. איו סכנה. זה מפסקול ימים מושלמים של וים ונדרס, עכשיו בבתי הקולנוע. בואו נעבור לסרט הבא שעליו נדבר, שהוא ממש ההפך המוחלט. באמת, אם תיקחו את תנסו לתפור את הנגטיב לימים מושלמים, התוצאה היא Civil War, הקרב על אמריקה של אלכס גרלנד. אם זה סרט שקט, זה סרט רועש. אם זה סרט שאתם יוצאים ממנו בחוויה חיובית וטובה ואנשים טובים יותר, זה סרט שאתם יוצאים ממנו אנשים רעים יותר, גרועים יותר. סרט שמוציא באמת את המהירה מצופיו, אבל הוא גם טוב מבחינה קולנועית. כלומר, זה סרט, הקרב על אמריקה הוא סרט שאני מתפעל מאוד מהקולנוע שלו, ומאומץ מסוים שיש שם, אבל אני גם במקביל נורא מתקומם, כאילו אני מרגיש שהסרט הזה מפעיל המון נוגדנים בתוכי, אני חושב שזה דבר טוב עבור סרט לעשות, להפעיל אותי כך או כך, והוא גורם לי להתווכח איתו ולצעוק עליו, ולהתפלמס מולו, ולרצות לשנוא אותו, ולרצות לבטל אותו, אבל אני לא יכול להתעלם ממנו, כי יש בו משהו מאוד מאוד מרשים. זו חוויה קולנועית עצומה, כדרכם של סרטי מלחמה, אני חושב שסרטי מלחמה טובים, זה מה שהם עושים, הם גורמים לנו מצד אחד, להשתתף בבהלה הזאת של המלחמה, להיות שטופי דם ורצון לניצחון ואולי אפילו לנקמה, קצת אולי תאבי דם ומוות, ומצד שני להגיד, "War, what is it good for?" כלומר, תעצרו, מה אתם עושים? אתם מחריבים את העולם. וזה מה שעושה Civil War של אליס גרלנד, שהוא באמת, אני חושב במאי, מאוד מעניין, מאז שהוא התחיל לביים, הוא סופר שכתב את החוף, ואחר כך היה תסריטאי שאיבד את החוף לסרט של דני בויל, וכתב עם דני בויל את 28 ימים אחר כך. ואז נהיה במאי עם אקס מקינה, והסרט האחרון שלו, שהיה בארץ, נקרא, בעברית הוא נקרא רדופה, באנגלית הוא נקרא מן, סרט אימה מאוד משונה, ומאוד מאוד טוב. ואני חושב שבסופו של דבר, אם אני מסתכל על הפילמוגרפיה של אליס גרלנד כבמאי, הסרטים שלו עוסקים במלחמות. אז עד עכשיו זה היה מלחמות בין גברים ונשים, גם אקס מקינה, או בין אנושי ולא אנושי, אקס מקינה ומן. שניהם היו כזה של גבר מול אישה באקס מקינה, או אישה מול גברים במן, ברדופה. ושיש שם משהו גם לא אמיתי, או משהו מלאכותי, כמו באקס מקינה, או משהו שיכול להיות שהוא פרי דמיון, או משהו מפלצתי או על-טבעי, ברדופה. אז סיטואציית המלחמה היא משהו שהוא הולך איתו. הקרב על אמריקה הוא סרט מלחמה פרופר, ממש ממש סרט מלחמה, סרט מסע בתוך מלחמה, מסע של ארבעה עיתונאים מניו יורק, לוושינגטון, בימי מלחמת אזרחים חדשה שפורצת בעתיד הקרוב באמריקה. עכשיו, אני אנסה לתאר את הסרט כמו שאני חושב שצריך לתאר אותו, כי אם אתם קוראים ביקורות, אז יש שם אלמנט עלילתי שאני חושב שלא מתואר נכון, או לא נכון שהוא מתואר. למשך רוב הסרט, גרלנד לא אומר לנו מי לדעתנו הטובים או הרעים במלחמה הזאת. יש שתי מדינות שפרשו מהיוניון, מהאיחוד האמריקאי, מהברית של ארצות הברית, טקסס וקליפורניה. והם הכריזו מלחמה על הממשלה הפדרלית, על אמריקה הפדרלית, הם שר הזה. ויש סיכוי שעוד מדינות יצטרפו אליהם בהמשך. עכשיו, אנחנו יודעים מההיסטוריה של אמריקה שהמדינות מהדרום שפורשות הן הרעות. הן אלה שמנסות להשליט איזושהי דיקטטורה, או להשליט משהו שלא דמוקרטי. ולכן המלחמה, ולכן הדרום נתפס כרעים עד היום עבור האוכלוסייה הליברלית דמוקרטית, והצפון נחשב נאור וליברלי. ואלכס גרלם משחק עם התפיסה הזאת, ולא מסביר לנו לגמרי למה פרצה המלחמה, מי השם במלחמה, ואנחנו צופים לטובת מי אנחנו צריכים להיות. זה מתברר בסוף, אני חושב, אבל לוקח לזה זמן, ואני חושב שהחוויה הזאת של להיכנס לסרט מלחמה שבה אנחנו לא בטוחים שאנחנו יודעים לטובת מי אנחנו, היא חוויה מאוד מעניינת, אבל במקביל גם חוויה מסוכנת. וצריך לזכור שאלכס גרלנד הוא בריטי, שעושה פה סרט אמריקאי על על העתיד של אמריקה, תוך כדי שהוא מתייחס להווה שלה, אנחנו פה בעולם, העולם הטראמפי, טראמפ נגד ביידן, ומגיב לעבר שלה. ואני חושב שבתור במאי בריטי, או נגיד במים מחוץ לאמריקה, מצד אחד יש לו את, את נוקת את המבט הזאת, של להסתכל מבחוץ לאמריקה ולהיות ביקורתי כלפיה. מצד שני, אני חושב שהוא קצת לא הוגן כלפי. זאת אומרת, זה אחד הדברים שמקוממים אותי, בסרט, אני חושב שאלקס גרלנד מתייחס לאמריקה באופן לא לגמרי הוגן, ואם לא מספיק כבוד להיסטוריה של אמריקה. כלומר, הרוויזיוניזם ההיסטורי שהוא עושה פה, הוא פרובלמטי. כי הוא יכול לשחק לשני הצדדים. כלומר, אם אנחנו לא יודעים מי הטובים ומהרעים, אז זה יכול להתפרש גם לצד ההפוך ממה שאולי הוא רוצה להגיד לנו על טובים ורעים. אז יש פה משהו מסוכן, יש פה משהו קצת חסר אחריות, יש פה משהו, אני חושב, באמת לא הוגן כזר באמריקה. מצד שני, הוא מישהו שמסתכל על אמריקה בדאגה. עכשיו, האמריקאים יכולים להגיד, דבר על עצמך, מה אתה רוצה מאיתנו? איך תעשה את הסרט הזה באנגליה? דבר על מלחמת האזרחים האפשרית בתוך אנגליה. מה אתם רוצים מאמריקה? אבל, צריך לזכור שעלילת הסרט היא לא על מלחמת האזרחים, אלא זה הסיפור רקע. העלילה היא על ארבעה עיתונאים. במרכז העלילה, צלמת עיתונות, מגלמת אותה קירסטין דאנסט, והם רוצים להגיע לבית הלבן, לרעיין את הנשיא, ולצלם אותו, ולצלם את המלחמה בדרך, מתוך זה שהם משוכנעים של עיתונאים יש חסינות, ושהם יכולים לתעד איזה צד שהם רוצים, כי עיתונאים אמורים להיות ניטרלים. ויש פה חלוקה סימטרית גם, בין שתי עיתונאיות, ושני עיתונאים, שתי נשים, שני גברים, ואז גם נקודת המבט האחרת, בין נקודת המבט של אישה על מלחמה, ונקודת מבט של גבר על מלחמה. ומה אנחנו עושים, ואיזה צד אנחנו תופסים כשאנחנו מסקרים מלחמה. והאם אפשר, בגלל שהיא צלמת מלחמה, האם מלחמה זה פשוט איזשהו סוג של אופציה ליצירת מופת, ויזואלית, אומנותית, שמתעלמת מהקונטקסט ורק מחפשת את הפריים המושלם בלי לדעת האם הרעים, האם הטובים, האם הצודקים, האם הטועים, מי מצולם ומה התפקיד של עיתונות במלחמה, מה התפקיד של עיתונות בדרך אל המלחמה וגם מה התפקיד של עיתונות בתוך המלחמה. והרעיון הזה של האם להישאר חיצונית לעלילה או להתערב בתוכה, זה בעצם הסיפור של הסרט. זה בעצם העלילה של העיתונאית, שבטוחה שהיא יודעת מה התפקיד שלה כעיתונאית, כצלמת מלחמות בתוך מלחמה, והתפקיד הזה, היא מבינה שהוא בעצם אחרת ממה שהיא חושבת, ומגיבה אחרת ממה שהיא הגיבה בתחילה. זה המהלך של המסע שהם עושים, שנמשך כשעתיים, ובמהלכון אנחנו עוברים סיטואציות, זה קצת אפוקליפסה עכשיו, זה גם סרט מסע בתוך אזור קרב, להגיע לאיזושהי מטרה או משימה בסוף, ובאמצע אפיזודות של זוועות, של דברים אלימים מאוד ואיומים מאוד, ולא תמיד אנחנו יודעים מי עושה מה, מי יורה על מי. אז זו סיטואציה מורכבת. היא מורכבת כי אנחנו רגילים שהקולנוע אומר לנו מי הטוב ומי הרע, ולמי אנחנו צריכים להריע. אבל הקולנוע של השנים האחרונות כבר לא אומר לנו את זה. כבר לא יודעים בקולנוע מי הטובים ומי הרעים. במקור חשבתי שזה רעיון טוב, שהקולנוע גם בסרטי מרוול, כסרטי גיבורי על, שאין טוב אבסולוטי ואין רע אבסולוטי, חשבתי שזה מעודד איזשהו סוג של קריאה ביקורתית על המציאות, להבין שהמציאות נתונה לפרשנות, ושאין אבסולוטיזם בחיים, ושטוב של אחד הוא הרע של האחר. אני חושב שסרטי הנוקמים דיברו על זה יפה, וגם סרטי Justice League דיברו על כל זה, הגיבור של האחד הוא הנבל של, של האחר. עכשיו, במקור חשבתי שזה רעיון טוב, אני חושב שזה, שבסופו של דבר, במקום לגרום לצופים, בייחוד באמריקה, לשאול את עצמם מי הטובים ומי הרעים, זה גרם להם לחשוב אחרת, שהטובים הם הרעים והרעים הם הטובים. וככה הגענו למה שקורה באמריקה היום אצל הצעירים, שפשוט הם הפכו את, כותבי המגנט. הפלוס הפך למינוס, המינוס הפך לפלוס, הם פשוט התבלבלו לחלוטין, הם לא שואלים את עצמם. מי הטוב, מי הרע, מי פולש ומי מגן, ומי יוצא להגנה עצמית. אז מבחינה זאת סרט, הוא סרט שהוא גם טריגרי בישראל, כי הוא מאוד מאוד עוסק במלחמה, מאוד אלים, הוא מראה גם את הקפריזיות של, של, של מלחמה, את האכזריות של מלחמה, את האופן שבו גם אנשים שבסופו של דבר אני חושב שאולי הם טובים, והם לוחמים עבור הערכים שנראים לנו צודקים, גם הם עושים דברים לא צודקים ולא מוסריים, וזה סרט באמת מאתגר, והוא אחד הסרטים הכי רועשים שראיתי השנה, ראיתי אותו גם באיימקס, ראיתי אותו בחול באיימקס, אחד הסרטים באמת הכי קולניים, סאונד מופלא, מועמדות לאוסקר על סאונד לפחות, יהיה לסרט הזה, אם לא אוסקר ממש. וזה די פלא שהסרט הזה גם יצא מאולפן A24, שבדרך כלל עושים סרטים קטנים יותר, ופה עשה את הסרט הגדול והיקר ביותר שלו בינתיים, וגם רואה תשואה כלכלית מההצלחה הזאת. אז זה סרט מאוד פולמוסי, סרט שכדאי להתווכח עליו, להתמקח עליו ולשאול לגביו שאלות. לא להתייחס לדברים שהוא אומר באופן חד משמעי, אלא לבקר ולנתח אותם, וזה מעניין, כסרט הזה, בתור הדבר הזה. אני חושב שהוא יותר חכם ממה שנדמה לי שהוא, אבל בסופו של דבר הוא מאוד מאוד אפקטיבי, והוא מזעזע, הוא מחריד, הוא... זה סרט שיש בו משהו שאומר בסופו של דבר, שיש מלחמות מוצדקות, וזה, אני חושב שזה מה שהוא אומר, או לפחות ככה אני יצאתי מהסרט. יש, ואני לא יודע. אני לא יודע. המצפון שלי לא חושב ככה, אבל אני מבין שיש סיטואציה כזאת. אני רואה סביבי במה שקורה בעולם ברגעים אלה. אבל, בקיצור, הקרב על אמריקה, סיביל וור, סרט מאוד מאתגר, חוויה קולנועית, מאוד מרשימה. כסרט אקשן, אם אתם רוצים סתם סרט אקשן, יריות ופיצוצים, ומסע ומרדפים, אז הוא מספק. אם אתם רוצים גם איזשהו סוג של פולמוס מוסרי, עקרוני, ערכי, פוליטי, אז הוא בכלל סרט שאתם תצאו ממנו בריבים, אחד עם השני. תריבו, תתווכחו. זה יגרום לאיזשהו סוג של מלחמת אזרחים בין הצופים. לגבי מה שהוא אומר. ולכן אמרתי, הוא ההפך המוחלט מימים מושלמים. בימים מושלמים מוצאים איזשהו סוג של סריניטי. איזושהי שלוות נפש. איזשהו זיכוך. ובסרט הזה יוצאים עם קצת איזשהו רצון ללכת להילחם במישהו. סרט קצת מחרחר קרב. אני חוזר לפסקול של, לפני שנעבור לדבר על הסרט של לוקה גודנינו, אני חוזר לפסקול של ימים מושלמים, של וים ונדרס, נעשה עוד התנחתה מוזיקלית. רוב הסרטים, רוב השירים בסרט, פשוט מתנגנים בדרך מפה לשם, ואנחנו יכולים לשאול את עצמנו, האם זה אומר משהו על העלילה או לא. יש שיר אחד שמתנגן פעמיים, והופך להיות רגע מאוד מרכזי בעלילה. וזה פטי סמית, רידון דו ביץ', שיש עליו ממש סצנה בסרט. Since you were here סמית, מתוך פסקול ימים מושלמים, מתוך הורסס, אבל מתוך פסקול ימים מושלמים של וים ונדרס, כאמור, שיר שיש עליו סצנה שלמה, ושיר שמבטא גם את הסצנה הזאת, מבטאת את הדבר הזה, שיר שווים ונדרס נוגע בו לא מעט בסרטים שלו, שמוזיקה יכולה לשנות את החיים. אני חושב שכולנו יכול לשנות את החיים, אבל גם מוזיקה, ו... לא מעט שירים אנחנו מכירים בזכות הסרטים של וים ונדרס, ולא מעט שירים נכתבו עבור סרטים של וים ונדרס, אבל בסרט הזה באמת אנחנו רואים ש... שמוזיקה יכולה לשנות את החיים, וזה אני מזדהה עם זה מאוד. אני חושב שזה פשוט סרט מעורר הזדהות. ככה שוב הוספתי עוד פסקה על הדיבור שלי על ימים מושלמים. בואו נדבר על מתחרים, הסרט החדש של לוקה גוודנינו. תראו איזה איזה יוצרים יש לנו בתוכנית היום, ממש מסכים. עכשיו לוקה גוודנינו, אני מודה שהוא רק התחיל, חשבתי שהוא נפלא, חשבתי שהוא אחד הבמאים הכי מעניינים שפועלים כיום, שמגיע מאיטליה, עושה סרטים שיש בהם איזשהו ניחוח איטלקי, שיש בה משהו גדול, אופראי, שיתוף פעולה שלו עם טילדה סווינטון, אחד הסרטים הראשונים שלו היה אני אהבה, שמאוד מאוד אהבתי. ואז הוא זכה להצלחה מאוד גדולה בזכות קרא לי בשמך, ואני מודה שלא לגמרי הבנתי את ההתלהבות מאחורי קרא לי בשמך, לפחות לא את ההתלהבות הקולנועית, כן את ההתלהבות העלילתית, סרט התבגרות של... של נער שמגלה את זהותו ומי הוא ואיך לחיות עם הדבר הזה, אבל בתור מישהו בתור במאי שראיתי אותו עושה דברים מאוד מאוד מרשימים ומופלאים, היה משהו בקרא לי בשמך שיחזב אותי, שנראה לי קטן, מינורי, אגבי כמעט, שלא מתאים לבמאי שחשבתי שהוא יותר גדול מזה. עכשיו הוא מביא סרט חדש שנקרא מתחרים, זה מעניין שהסרט הקודם שלו היה עם טימותי שלמי, ועכשיו הסרט הזה הוא עם זנדאיה, ועכשיו שניהם, טימותי שלמי וזנדאיה, הם גם בחולית, אחד ושתיים. אז הוא מכוונן יפה למה שהצעירים מחפשים. והוא בחר בטרנט רזנור ואתיקוס רוס לכתוב לו את הפסקול. עכשיו, טרנט רזנור, אנחנו רואים אותו מ-9 אינץ' ניילס, אבל בקולנוע הוא עושה דברים, יחד עם אתיקוס רוס, עושה דברים מאוד עדינים, אמביינטים, לירים מאוד, אבל דווקא בסרט הזה, איך שמתחילה המוזיקה, אתם מבינים שהם בחרו בכיוון אחר לגמרי, גם לוקה, גם טרנט וגם אתיקוס רוס. זאת המוזיקה מתוך צ'לנג'רס, מתחרים, היא תלווה אותנו קצת כשנדבר על טיפונת על הסרט הזה. זה עובד מצוין. עכשיו, בוא אני אקפוץ לה איזשהו סוג של מעין שורה תחתונה. הבימוי של מתחרים, פנטסטי. פנטסטי. כלומר, כל מה שרציתי לקבל מלוקה גודנינו בסרטים הקודמים שלו, קיבלתי בסרט הזה. מה שנקרא בימוי שרירים, במאי שאומר, אני עכשיו הולך להשוויץ לכם בכל, יש במאים שבוחרים שפה קולנועית לסרט, אז לוקה גודנינו אומר, אני אשתמש בכל השפות. יש סרטים שבוחרים נקודת מבט מסוימת לסרט, הוא אומר, אני אשתמש בכל נקודות המבט. אני, הכל, באמת, סרט סופר משוכלל, ומשתמש בהרבה עלולים. צלם יפני יש שם. אבל סרט שאהבתי ואהבתי ואהבתי, אבל בסופו של דבר, משהו בו נותר אצלי קצת ריק ועקר. הרעיון הוא נהדר, זה סרט שמתרחש במהלך טורניר, משחק גמר, טניס. משחק גמר לא בליגה הגבוהה, אלא ברמה נמוכה מבחינת היוקרה שלו. בין שני מתחרים שיש ביניהם היסטוריה, ובאמצע יושבת בת הזוג של אחת שהייתה האקסית של השנייה, המאמנת של אחת שהייתה המאמנת של השנייה, זאת זנדאיה, יושבת במרכז ביניהם, בצופים, מסתכלת ימינה ושמאלה, ומפה במשך שעתיים ועשר דקות, זה הסרט הכי ארוך מבין הסרטים שאנחנו מדברים עליהם בתוכנית הזאת, שעתיים ועשר דקות, אנחנו חוזרים אחורה 13 שנים לאחור, ומבינים את הסיפור של השלישייה הזאת. ובאמת זה סרט שמבחינה תסריטאית יש בו לא מעט המצאות, מבחינה קולנועית הוא פנומנלי. כשיצאתי ממנו אמרתי, וואי, ככה נראה סרט שיהיה מועמד לאוסקר על בימוי. כי הוא באמת סופר מבוים, מאוד 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 עשיר בבימוי. בבימוי שהוא קצת פלאשי, שהוא קצת דורש כזה שיסתכלו עליו. אבל אני אוהב את זה. אני אוהב את הרגעים האלה. ואני מודה שיש משהו מאוד אירופאי ברעיון הזה של אישה אחת ושני גברים. ובמהלך הסרט הזה קלטתי שאם כל הזמן חשבתי על, כאילו ניסיתי להבין מי זה הלוקה גואדנינו הזה, ואני חושב פתאום קלטתי שלוקה גואדנינו הוא ברנרטו ברטולוצ'י של הדור הזה. ויש משהו מהעולם של החולמים, ראיתי שרוצים להשוות את זה לז'יל וג'ים של טריפו, לא, זה החולמים של או 1900 של ברטולוצ'י, של שני גברים במלחמה והאישה ביניהם. וזה מעניין, כי הרעיון הזה של מערכות יחסים, שיש בהם משהו נזיל בין הדברים האלה, כלום, ואם אתם רואים את הסרטים של לוקה גודנינו, הוא מתעסק לא מעט בנושא של מיניות, בהגדרות מיניות, כלומר, זהות מינית. וגם פה יש את העניין הזה של כששני גברים נמשכים לאישה אחת, האם זה בעצם אומר ששני הגברים האלה נמשכים אחד לשני, האם בעצם זאת הזוגיות שהאישה הזאת נמצאת בהם, זה והסרט עוסק בזה, והאישה עצמה, זנדאיה מדברת על זה לא מעט, היא מבינה שהיא האישה בין שני גברים, שיכול להיות, היא אומרת, אני לא מפרקת משפחות, אני לא הורסת בתים, היא מבינה שאולי יכול להיות שהזוגיות האמיתית במשולש הזה היא בין שני הגברים, אבל גברים לא חושבים ככה ולא מודעים לזה, אבל הסרט מאוד מפלרטט עם הרעיון הזה, ולא, גם הולך לכיוון הזה, שיכול להיות שכשאנחנו שואלים את עצמנו מי הזוג שצריך לנצח פה, אז הזוג הזה הוא לא גבר ואישה, הוא לא אחד מהגברים עם האישה, אלא יכול להיות שיש פה איזשהו סיפור על שני הגברים בינם לעצמם, והם לא מודעים לזה. הם צריכים לעבור איזשהו סוג של מהלך בשביל להיות מודעים לזה. אז יש פה הרבה דברים שריתקו אותי ועניינו אותי, ונורא רציתי להיסחף אחרי סיפור האהבה הזה, עד שבאיזשהו שלב הבנתי שאין פה באמת סיפור אהבה, ושיש פה סיפור על פספוס. אני חושב שהפספוס הגדול הוא של הסרט ולא של הדמויות, כי בסופו של דבר יש פה אישה שכל פעם שהיא נוכחת בחייו של גבר, הגבר הזה מגיע לאיזושהי גדולה. אבל אנחנו פוגשים את שני הגיבורים דווקא ברגעים שבהם הם נמצאים בשפל. ואז אנחנו מבינים, רגע, אז מה הסיפור פה? אנחנו לא יודעים את מי היא אוהבת, באמת, אנחנו לא יודעים את מי הם אוהבים, ואנחנו לא מבינים איך היא באמת מוסיפה לחיים שלהם. אנחנו כן יודעים מהעבר שכשהיא נהייתה בת זוג של אחד מהם, הוא הפך לכוכב מאוד גדול, כנראה מאוד מאוד בזכותה. ושהיא הייתה צריכה להקריב את הקריירה שלה כדי להיות התומכת לחימה, נקרא לזה, המאמנת של אחד מהם, ושההצלחה שלהם נסמכת ונבנית על הכישלון שלה. וכל עוד חשבתי שהסרט הולך לכיוון הזה שבו אנחנו, הלב שלנו יישבר, או שנבין את מהות סיפור האהבה, ושיש פה, אין פה רק עניינים של אינטרסים של תהפכי אותי למפורסם ומצליח, אז שיתגלה הלב של הסרט הזה. ואם יש לי בעיה עם הסרט הזה, שבסופו הדבר אני חושב שאין לו באמת לב. לא באמת אכפת לו, לא מקריירת הטניס של הגיבורים, ולא מהמשולש הרומנטי ביניהם, כי זה מגיע לזה שאנחנו מגיעים למשחק הסיום, ואנחנו מבינים בראש שלנו איזשהו משהו שנאמר קודם, שהגיבורה תאהב את מי שינצח במשחק. זה איזשהו משהו שמלווה את הסרט. אוהבת ווינרים. ואז אנחנו רואים את המשחק, ואז אני שואל את עצמי, רגע, מי אני רוצה שינצח? מי אני חושב שהוא הטניסאי הטוב ביותר, ומי אני רוצה שיזכה בליבה של הנערה? ואז הבנתי, בסצנה, שבאמת, הרגע אולי הקולנועי הכי מרשים שראיתי, החמש דקות הקולנועי, זה הסוף של סצנת הסיום של מתחרים, פשוט מבוים מופלא, גם מצחיק מבחינה הקולנועית, אבל נותרתי אדיש, וזה יחזב אותי שגם התסריט, גם הדמויות וגם השחקנים וגם הבמה, בסופו של דבר לא הרגשתי שהם נורא התאמצו. זה סרט שיש בו משהו מאוד מאוד פיזי, אבל הם לא לקחו אותי למסע רגשי מרשים שבו אני מבין את הבחירות שלהם, או שאני הולך אחרי, או שאני יוצא עם לב שבור, או שאני יוצא שמח בניצחונו של אחד, אלא בסופו של דבר אני מרגיש ששלושתם לוזרים, ונורא קרים גם, ולא באמת אכפת להם מאהבה, אכפת להם אולי מניצחון, או ממעמד, או מאיזשהו סוג של פרס, וזה לא היה מספיק מעניין בשבילי. אז זה סרט שהרשים אותי מאוד, וגם יחזב אותי. זהו, עד כאן ציון סקופ ברדיו קצה, תוכנית 425. יש יום עצמאות, אז יום עצמאות שמח לכם, אנחנו נהיה פה אחרי יום עצמאות, יום רביעי הבא, ונדבר, ואל תשכחו, תבדקו מה קורה בדוק אביב, יש שם סרט שלי, תחפשו אותו, ונקווה שנתראה גם שם. יאללה ביי.
סינמסקופ, סינמסקופ.
Yeah.
עם יאיר רווה.
That's the radio.
This is the radio.
That's a DJ.
Hi, man.
It's a radio for speaking to God.
A radio signal from another world.